נושא נוסף שגם הוא קשור לקצת לחג הפסח זה האופן שבני זוג משוחחים אחד עם השני. יש עניין מאוד מאוד גדול שבני זוג ישוחחו, ידברו. רק זה צריך לעשות בצורה שהיא מעמיקה את הקשר, מפתחת את הקשר, מעמיקה את ההזדהות, מעמיקה את ההבנה ההדדית, שאחרי השיחה טוב להם יותר ביחד. זה התכלית של השיחה. ולפעמים בני זוג נמצאים באופן כזה, מצב כזה, שהם רק מתחילים לשוחח, אז זה כמו אומר, עדיפה שתיקה, עדיף שנשתוק. לא נגיד, כי אם אנחנו נתחיל לדבר, מה יצא? יצא בעיה, בלגן, עדיף תשתוק. שזה מצב גלותי. אם אנחנו מדברים ועדיף לשתוק כי ישר באים צרות ומריבות, זה מצב של גלות. גלות פירושו חוסר קשר, כמו שכתוב כמו שהפסוק אומר, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. אחד מהביטויים של הגלות זה שתיקה. כרחל לפני גוזזיה נעלמה. עכשיו לכן צריכים לדעת לדבר ולדבר בצורה שמקרבת. עכשיו זה רעיון בסיסי, מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי, בקשר בין בני זוג, וגם הרבי מביא במכתבים על החשיבות שבני זוג ידברו, גם ילמדו ביחד, ילמדו כדי, וגם ידברו, כדי שזה עצמו מעצים ומחזק את הקשר, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל, יש משהו עמוק יותר, שבעצם בו רצינו להתמקד בהקשר לחג הפסח, שחג הפסח זה חג שיש בו ממד שאנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל, יוצאים ממצרים ומוציאים מהכוח אל הפועל את הקשר דרך דיבור. איך רואים את זה? קודם כל יש את ההגדה של פסח, והגעת לבנך. יש לילדים, צריכים לדבר, לספר, אבל לא רק לילדים. אפילו כולנו חכמים, כולנו מבנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. יש מצווה לספר ביציאת מצרים. אחד הרמזים שכתובים בספרים בכלל על חג הפסח, ש דורשים על זה שפסח זה פסח, פה שמדבר. זאת אומרת, יש משהו ביציאת מצרים יש ממד ביציאת מצרים שקורה דרך הדיבור, הפסח, הפה שמדבר. ולכן זה גם מתבטא בהגעת לבינך. אחד הפסוקים שאני רוצה טיפה להתבונן בהם בהקשר לזה, ומתוך זה להתייחס איך מעמיקים קשר בדיבור ואיך מצירים את הקשר בדיבור לפעמים, או בחוסר דיבור, זה הפסוק שאומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. צרה זה מצר, זה מצרים. כשאדם נמצא במצר, הוא נמצא בצרה. עם ישראל במצרים היו בצרה. גם אדם, איש, אישה, יש את המקום בנפש שצר להם, קשה להם. אחד המקומות שמאוד מצויים של צרות בנפש. צרות זה לא רק צרות בחוץ, יש בעיה בחיבור בן. שזה גם בעיה, אבל זה השאלה איך אתה לוקח את זה. לצרות פנימיות שבעצם מאוד מצירות לנו, עושים לנו צער, כמו מצרים, זה כל מיני תסכולים, כל מיני מועקות, כל מיני דאגות שאנחנו דואגים, שכל זה מקווץ אותנו, זה מצר לנו, עושה לנו קשה. כשקשה לנו, ואנחנו במצוקה וצר לנו, שזה המקום של מצרים, מאוד קשה ממקום של מצר, מאוד קשה לתקשר, להתחבר. חיבור אמיתי ושלם קשור עם ארץ טובה ורחבה. איפה מצרים? איפה מתחולל החיבור השלם הקדוש פה? ארץ טובה ורחבה. הרחבה. יש מקום בהרחבה שהוא מאפשר חיבור טוב. ולכן לא סתם חכמים תיארו מה קורה בבית כשהוא ראוי, כמו שיפה, אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה, מרחיבה דעתו של אדם. יש משהו שהחיבור השלם שיכול להתחולל במקום, אישה נאה, דירה נאה, זה הרחבת הדעת. צרות דעת, קטנות דעת, שזה המצר, זה מקום ילדותי שחוסם חיבור. לכן יש כאלה שהם מאוד ילדים. למשל, מה זה מאוד ילדים? מאוד נפגעים, מאוד מתוסכלים, מאוד רגישים. כל דבר מעיק להם, כל דבר פוגע בהם. אלה שהם מאוד רגישים, מאוד פגיעים וכו'. אפשר לא להגיד, טוב, יופי, הם מאוד פגיעים, יפה מאוד. מה זה מה שזה לא משפיע, הם פגיעים. לא, אבל כולם יודעים שהפגיעות הזאת מאוד משפיעה על הזוגיות. הפגיעות הזאת, בלשון של חסידות, זה נקרא מוחין בקטנות, ראש קטן, ראש של ילד. כשאדם במצוקה או בקטנות דעת, הוא לא מכיל מציאות. אולי את החלומות לסגור. המקום הזה של קטנות, המקום הזה של קטנות זה מקום ילדותי, מקום שלא מכיל את הצד השני, ובדרך כלל הוא מקום של מריבות. לכן כשאדם נמצא במצוקה, בדאגה, בתסכול, בקושי, הנפש צרה, והמקום של צרות מקשה בחיבור עם השני. כמו שחכמים תיארו לנו, למה, מה מסמלים הבנות הפרות, הרזות והדלות, מה הן מבטאות? את מזמן הרעב שהבריות עיניהם צרה אחד בשני. יש מקום שאנחנו בצרות עין, הסתכלות צרה, אבל צרות העין היא בעצם צרות רגשית, קטנות. אדם שהוא בקטנות, צר לו, אז הוא קשה לו להסתכל עם השני. בניגוד להרחבה, כשיש הרחבה בנפש וטוב לאדם והוא שמח, אחד הדברים שהכים מרחיבים את החוויה הרגשית זה שמחה, ושהכל טוב, אז יש הרחבה דעת. מה קורה כשיש הרחבה? האדם מתחבר, מכיל את השני. ולכן, צרות זה גלות, צרות רגשית זה גלות, והרחבה מאפשרת ארץ טובה ורחבה, או הרחבת הדעת מאפשרת חיבור, ולכן זה גם הרחבת הדעת, בניגוד לצרות דעת, קטנות דעת. כי דעת זה מקום החיבור. אז לכן, דירה נאה, אישה נאה, הכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, ואז נוצר גם חיבור טוב. שזה הדעת, זה המקום המתחבר. עד כאן זה החשיבות שנהיה לא במצוקה ובצרה. אבל יש צרות, ויש מצוקות, ויש קשיים, יש מצרים. יותר מזה, כל אחד יש לו מצרים ומצרים שלו, שזה מאוד טבעי וזה מאוד מתאים. אבל מה עושים? צרות יש, מצוקות יש, זה גם מפריע לזוגיות. חכמים אמרו, דיברנו מקודם על הרחבה, חכמים אמרו, בכלל צריכים לדעת שהרבה פעמים צרות וגם צרות עין, מאוד עושה המון בעיות זוגיות. כמו שהגמרא אומרת, שכשחסר חיטים, אז יש מריבות, יש טיגרה. המצוקה של החוסר יוצרת מריבה. בניגוד להרחבה, כשהבויות שמחות, האהבה מתפשטת יותר, מתגלה יותר, השמחה מבטאת אהבה. לכן ההרחבה היא מאוד מאוד חשובה. אבל יש צרות, יש מצרים, יש קושי. אחד מהדרכים לצאת או לא לתת לצרות להשתלט עלינו ולצאת מהמצרים האלה, הרגשיים והנפשיים, זה איך אתה מדבר. שומר פיו ולשונו, ממה אתה שומר? אתה שומר מלהגיד דברים מסוימים, שומר לדבר עליהם. אתה שומר את הפה, הפה צריך לדבר, אף אחד לא אומר אל תדבר. תדבר, אבל שומר פיו ולשונו מדברים לא נכונים, שומר מצרות נפשו. כי אם תדבר לא נכון, המצוקה תגדל. הצרה תגדל, המצר יגדל. אם תדבר לא נכון, אם תדבר נכון, דאגה בלב איש ישיחנה, וכשהוא משיח את הדאגה, אז נהיה קל לו יותר. הוא משתחרר מהמצוקה שלו. כשבני זוג מדברים על מצוקה ומשתפים בצורה נכונה, זה יכול להקל את המצוקה הפנימית. אתה נמצא בקיבוץ ואתה תדבר על זה בצורה נכונה, זה יפתח. וזה חלק מלספר ביציאת מצרים. יש משהו בסיפור שהוא עצמו דרך לגלות בתוכה את היציאה מעבדות לחירות. לכן מצווה לספר ביציאת מצרים. אנחנו רוצים לחוות את יציאת מצרים מחדש. האורות נזכרים ונעשים, כמו שידוע בחסידות. אתה מזכיר משהו, ועל ידי זה קורה הדבר הזה ברוחניות. כל חג, כשמזכירים את העניינים שלו, מספרים יציאת מצרים, קוראת יציאת מצרים. גם בתוך בית, האופן שאתה מדבר, שומר פי ולשונו, יביא את ההרחבה ואת הפתרון של הדברים, מאשר אופן מסוים של דיבור שמעצים את המצוקה ואת הקושי. ולכן, חלק מצריכים, כמו שהקדמתי מקודם, לדבר, ואחד המבחנים של דיבור זה כשקשה. כי אז הדיבור עלול להיות בקלות שקשה, ויש מצרים, אנחנו חווים מצרים. אנחנו חווים את המצרים, אז גם קשה לדבר מצד אחד, אבל גם אם מדברים בצורה לא נכונה, כשמדברים בצורה לא נכונה, המצוקה הולכת וגדלה. ולכן, כשיש מצוקה וקשה לך, אתה נמצא במצר, צריכים שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו, תשתף, תדבר, והשאלה היא איך. ואז כשמשתפים, כשקשה, ומשתפים בצורה נכונה כשקשה, נוצרת, כמו שמרגישים את זה בצורה פשוטה, הקלה וחיבור יותר טוב. הרבה פעמים הדבר הזה הוא מאוד קריטי כשאחד מבני הזוג נפגע. זה נכון גם על קצרות, אומרת, אני אדבר על זה, קצרות בעולם, מצוקות, קשה לך בעבודה, קשה לך עם עצמך וכו'. זה לא קשור לפגיעה בינינו. אבל בטח אם המצוקה באה מהבן זוג. כי הוא לא התחשב, כי הוא לא עזר, כי הוא פגע, כי הוא זלזל. יש מצוקה. אחת הטעויות הקשות בזמני מצוקה זה לשתוק. טעות גם להתפרץ זה לא דבר נכון, כי זה אולי יגביר את המצוקה, כמו שמיד נדבר על זה. אבל לפעמים שתיקה שנפגעים ושותקים, סוחבים בתוך הלב ומשאירים את הפגיעה, ולאט לאט מתחולל אנטי אחד על השני, אולי גם זלזול וכעסים סמויים, אבל אני שותק, אני שותק. אני לא משתף, אני לא מבטא, אני לא מספר שנפגעתי. אני שותק. אני לא דן כאן. והשתיקה הזאת לא, פותרת אלא רק מעמיקה את המצוקה ואת הניתוק שקיים. לכן צריכים לדבר, אבל לדבר נכון. איך מדברים נכון? בלצאת ולהוציא, גם כשאנחנו פגועים, בוודאי צריכים גם לדבר, אבל זה לא נאריך ולדבר על זה היום, איך מדברים על הדברים הטובים שאותם צריכים להוציא. אני רוצה דווקא להתמקד איך דיבור מוציא ממצרים, איך דיבור מוציא מפגיעה, ואיך דיבור יכול להוציא ממקום של מצוקה. נתחיל במצוקה כללית בעולם. כללית בעולם הקנה לא בינינו. ברור לך בראש, שקשה לך בעבודה, וזה לא קשור לאשתך. ברור לך. למה צריך להיות ברור לך? כי הרבה פעמים, כשיש לך קושי, יש נטייה מאוד הרסנית ומעוררת צרות, זה נטייה להאשים. והנטייה להאשים זה להאשים את מי שאפשר להאשים אותו. אז למשל, יש לך קושי בעבודה, ואשתך רצתה שתעבוד, אז היא עכשיו אשמה בעבודות בעבודה. כי אתה רצית שאני אעמוד. אבל מה, גם אתה רצית? לא, אבל אתה אשמה. זאת אומרת, זה מין מצוקה שבלי לשים לב, אנחנו עכשיו מפעילים על השני, כי היא רצה שאני אעבוד. עכשיו, זה לא נכון שהרבה פעמים בלי לשים לב, לפעמים זה עוד מצאנו איזה הקשר שהיא רצתה, שאתה תעבוד. אבל לפעמים גם אין בכלל הקשר. זה אותה תכונה. קשה לי, העולם אשם, מישהו אשם, הקרוב ליד, בקלות הופך להיות אשם, ואדם מתוסכל ואת הקושי מוציא על השני. כל דיבורי האשמה במקרים האלה, שהם הרי לא שייכים, הם, זה עליהם נאמר בין היתר, שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. כי כשאתה לא תשמור את הפה ואתה תאשים, אתה לא פתרת שום דבר, היה לך מצוקה בעבודה, היה לך מצוקה בבית. כי כשמאשימים מישהו שהוא לא אשם, אז זה לא עושה לו יתר אהבה ופרגון. אלא מה זה עושה לו? מתחיל להשיב אותך בחזרה. שיש לך מצוקה בעבודה, בעתר יש לך מצוקה. הרי אתה עצלן, אתה לא עושה מה שצריך, ואתה לא מתפקד, וזה בגללך, כי אתה מאחר, כי אתה זה, כי אתה זה, אתה זה. אז מה הרווחת? אתה האשמת ומאשימים אותך חזרה. שזה בכלל, האשמות האלה זה לא גורם מקל. להגרר גורם מחריף בעיות. לכן צריכים קודם כל לזכור בדיבור שאין האשמה. עכשיו, גם במקרה שהמצוקה נובעת מהבן זוג. כי הוא פגע בך, זה לא אני עכשיו מקשר קישור לא נכון. שהמצוקה קשורה עם הבן זוג. ואתה באופן טבעי קשה לך כי נפגעת, את מי אתה צריך להאשים ולתקוף? כל האשמה זה סוג של תקיפה. עשית לי, אתה כזה, אתה מזו. גם תקיפה במקום פוגע רק מעצימה את הקונפליקט ואת המריבה, ובדרך כלל מזמינה פגיעות חדשות. הדדיות. כי כשנפגעים, פוגעים. וכשאתה מאשים, אז מאשים אותך חזרה. והקונפליקט הולך וגובר. לכן, אבל אני נפגעתי. מה אתה רוצה שאני לא אשים? כשאני לא אתלונן על זה שפגעת בי, אני הבנתי. אז בין לך אתה אשם, אני רק אומר לך שאתה אשם, שאתה פגעת בי. והתגובה בדרך כלל זה התגוננות עם האשמות חדשות. לכן גם אם באמת האדם נפגע מהבן זוג, האשמה זה לא פתרון. אלא מה הפתרון? שדרכו אנחנו נוגעים בעניין, זה לשתף. כשאתה אומר משפט, בטח לא ידעת או לא ידעת, בטח לא התכוונת, בטח רצית טוב, אבל אני רוצה לשתף שזה היה לי נורא קשה. אני יודע שזה לא אתה, אבל זה היה תחושות שלי. אבל היה לי נורא קשה, כי נפגעתי, כי ציפיתי ככה וקרה אחרת, כי חיכיתי וקרה משהו אחר. אז ממילא, אתה משתף בכאב, במצוקה. שיתוף בכאב ובמצוקה בלי האשמה, בדרך כלל מאפשרת לשומע להגיד, כן, איך לא שמתי לב, ממש סליחה. איך לא ידעתי, איך עשיתי, איך ציערתי אותה אחותך. סליחה, אני להשתדל שלא יקרה שום דבר, אני אשים לב יותר. למה הוא יכול להשתתף, או היא יכולה להשתתף במצוקה? כי אין האשמה. אם אין האשמה ואתה הסרת את האשמה מראש, לא צריכים להתגונן. אם לא צריכים להתגונן, אם לא צריכים להתגונן, אז גם לא צריכים, זה חלק מהעניין, אם לא צריכים להתגונן, אז לא צריכים לתקוף, כי אם מישהו מתגונן, הוא גם תוקף חזרה. אין האשמה, אני לא צריך להתגונן, אני לא צריך לתקוף, אז אני פנוי להקשיב למה שאני אומר. לכן זה חוק ויסוד מאוד מאוד גדול. בכל קשה לך, הדבר הכי עיקרי, אל תאשם. אל תאשם. בטח אם זה לא שייך לבן זוג, וגם אם זה הוא עצמו הגורם, אל תאשים אותו. תשתף במצוקה. כשאתה משתף במצוקה, השני יכול להשתתף איתך. זה חלק נכבד להשתתפו מהאופן הזה שאתה משתף במצוקה. ועל זה ממש נאמר דאגה בלמי ששיחנה, כי אחרי שהוא מדווח, יש לו הרווחה. אם קודם הוא היה במצוקה, ככה מתאר את זה הרבי הרש"ב וקונטס החלצו על הדאגה בלבי ששיחנה, שאחרי שאדם משוחח הוא רואה שנהיה לו קל. רואים את זה במוחש, נהיה לו קל. אמנם שהוא משתף כואב לו, אבל אחרי שהוא משתף נהיה לו קל. למה סיפור שיתוף במצוקה מקל על האדם? עוד פעם, אחרי שאמרנו שיתוף לא בהאשמה, אלא שיתוף מתוך מקום, למה זה מקל? מה יש בשיתוף שהוא בעצם יוצר הקלה? אפשר להבין את זה, למרות שזו חוויה נפשית מוכחת ובדוקה של הרווחה, אבל אפשר להתייחס לזה בשני מקומות. יש מקום אחד, שכשאדם משתף בצורה נכונה ולא מאשים, הוא עצם זה שהוא משתף לפני מישהו שמקשיב לו, הוא בעצמו רואה את המצוקה בפרופורציה יותר נכונה. הוא יותר רואה, אוקיי, אז יש כזה דבר. המצוקות העיקריות באות ממקום קטן של רגש, קטנות רגשית. אני מרגיש, וכשאדם מרגיש משהו זה כל העולם. המצוקה זה מה שמטריד אותו, מה שמעיק עליו, זה כל המציאות. הוא לא רואה כלום חוץ מזה. כשהוא מדבר על זה מול השני, והוא מדבר על הרגש שלו ומשתף, אז הוא רואה איזה טיפה יותר הגיוני, נהיה לו קל, כי הוא יותר רואה, גם אם הבעיה היא בעיה, הוא רואה את הבעיה, הוא לא רק מרגיש את הבעיה. זה נקודה אחת. אבל נקודה שנייה, שרמוזה ביום יום, שמובא המקום הזה של דאגה בלבי ששיחנה לאחרים, אז המובא בשם הצמח צדק, שזה רק לאחרים בגוף. אבל לא אחרים בנפש, זה לא הלשון המדויקת, מה זה לא אחרים בנפש? שמאוחדים איתו, שמרגישים את עניינו. כאשר מי שאתה משוחח איתו מרגיש את עניינך ומאוחד איתך, אז זה מקל, אז דאגה בלמי ששיחה לה, אז בעצם פועל בצורה נכונה. וזה עוד יותר מעמיק לנו את המקום באיזה אופן משתפים במצוקה. באיזה אופן, קודם כל, כמו שהסברתי מקודם, אם תספר על מה שקשה לך, מה שקשה לך, אז ממילא, ולא תספר את האשים, אז השני יוכל להקשיב, כי הוא לא מאושר, לא צריך להתגונן. אבל גם אם תשתף בצורה שאתה קשה לך, רק אתה מחכה לשמוע את העזרה מהשני, אתה לא מאשים אותו. אתה מחכה לשמוע את העזרה, את ההקשבה, את תשומת לב, את הסיוע. אתה משתף בצורה כזאת, והשני פתוח לעזור, לסייע, אז נוצר כאן דווקא דרך המצוקה והקושי, או דווקא דרך הפגיעה אפילו, נוצר חיבור יותר גדול, כי יש לנו שותפות, שהיא בעצם מאוד מאוד מקילה. במילים אחרות ופשוטות יותר, בעצם שאדם משתף, למה הוא, גם בפגיעה וגם במצוקה, למה הוא יוצא מהמצר שלו? כי על ידי זה אנחנו יותר ביחד. יש לך אוזן קשבת, מרגישים את העניין. לכן הדאגה בלב איש, שאתה משיחנה, וזה מרחיב, כי אתה יוצא מהלבד שלך. לכן, כל כך חשוב, כדי לצאת ממצרים, מהמצרים של המצוקה, לא לדבר באופן מאשים. שעליו דיברנו מקודם. כשתמיד שאתה מדבר באופן מאשים, אתה נשאר יותר לבד. הרי אני השם, אתה מאשים את השני. אתה עשית, והוא כמובן לא מוכן לקבל את זה, כי אף אחד לא יוכל להיות מואשם. אז הוא אומר לך, אתה השם, ואתה נשארת לבד. לא נוצר כאן דו-שיח משתף. ולכן המצוקה גודלת. הסיפור ביציאת מצרים, שיש בו משהו שבעצם דרך הסיפור הזה, כן, כמובן, בעיקר הסיפור ביציאת מצרים, זה לספר את היציאה, אבל יש בה הנקודה היותר חשובה פה שאנחנו לא חיים את זה לבד. חלק נכבד מכל הויגעת לבנך, ואפילו כולנו חכמים, כולנו ידועים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, המצווה עלינו ספר ביציאת מצרים. למה? אתה יודע כבר. כי אתה יודע את זה לבד. כשאתה מספר את זה, זה ביחד. כמו על דרך מה שמובא בחסידות, המעלה של התוועדות. יש משהו בסיפור, בהתוועדות, כשמספרים, שנוצר דרך זה חיבור. והחיבור מוציא אותנו מהלבד. וכשאנחנו לא לבד, נוצר חיבור יותר גדול. כל העניין של מצרים ומצרים, זה שאדם, זאת אומרת, הבעיה האמיתית במצוקה, זה החוויה הכי קשה במצוקה, שאדם מרגיש בתוך מצוקה שהוא לבד, שהוא פגוע לבד. אלה שנפגעו, אם תקשיבו לקולות שלהם, גם בבית, גם במקומות אחרים, מה היה הכי קשה שנפגעת? לא אכפת ממני, אני לבד, לא שמים לב מה קורה איתי. זה הנקודה הכי עמוקה בכאב. כשיש אוזן קשבת, כשיש דיבור, כשיש התעניינות, כשיש אכפתיות, מה שמרוויחים מזה, שאנחנו לא לבד. אז אתה נוסע, אתה מרגיש, אתה משתף, ומקשיבים לך, ומזדהים איתך, ואכפת ממך, ודואגים לך, אז אתה כבר לא לבד. אז אתה כבר לא בצרות הזאת של הלבד. כן? לבד אתה במקום צר, אבל כשאתה עם השני, המקום יהיה הרבה יותר רחב בתוך התודעה שלנו. ולכן גלות זה לבד, כמו זוגיות של לבד, וזוגיות זה הרחבה, כמו שתיארנו מקודם, שהדעת צריכה להיות דעת רחבה שיוצרת חיבור. מתוך כל היסוד הזה, שהוא יסוד מאוד חשוב בהרגשה הפנימית, שמי שיבין אותו וישתמש בו, יפתור הרבה הרבה קשיים בתקשורת, וייצור מצב שאתה לא צריך לברוח משיחות, כולל גם על שיחות שעסוקות בפגיעה. שאנחנו פגועים וקשה לנו, או שיחות של מצוקה, למשל, אחת השיחות, אחת הפגיעות הכי קשות, כשהאישה, לפעמים זה גם האיש, רוצה לספר שקשה לו, די, מספיק, שמענו את זה יותר מדי. לא שללת, לא ביקרת. רק אמרת, שמעת את זה יותר מדי. או אתה שמעת את זה. או אתה לא רוצה לשמוע את זה. או לא מדבר עליך, לא מעניין עליך. מה עשית פה? פגעת פגיעה מאוד קשה? כי מה? כי השארת אותה לבד. השארת אותה לבד. לעומת זה, היא רוצה לספר משהו. ואתה מפגין התעניינות גדולה, והקשבה, ואכפתיות, והשתתפות. לא פתרת שום בעיה, פתרת. כי מה? כי היא לא לבד בחוויה. אבל באמת, באותו צורה, זה גם אצל האיש, זה לא רק אצל אישה. יש לו את הקשיים שלו, יש לו את המצוקה שלו, יש לו את הבעיות שלו, הוא לבד. אם הוא חושב שהוא יבוא הביתה וישתף ויגדילו לו את הצרות, כי יתנו לו, בגללך, איך אתה לא אחראי, איך אתה כזה, אז א', הוא ישתוק ויסבול יותר. כי הוא רוצה לשתף, אבל רק ישימו אותו. הוא עשה פשלה. אז אדם שעשה פשלה, יותר קל לו בלב שהיא ידועה. כן, הוא עושה טעות. והכי קל לו בלב שאומרים לו, כולם טועים, לא נורא, בסדר, אל תדאג. אז זה הכי לא הכי הרווחה. אבל למה הרווחה? עשיתי טעות. אבל עשית טעות ומקבלים אותה, מכילים אותה, אומרים שזה יוצר את הרווח הכי גדול. כשהיא באה ומספרת לך, יו, עשיתי ככה וככה, עוד פעם מזמז כסף, עוד פעם זה. יש לה מצוקה, אבל עוד פעם, איך לא שמת לב, איך לא זה, כמה פעמים אמרתי לך. אז זה נהיה לה קשה, היא לא תשתף. אבל אם היא תשמע, לא נורא, לא קרה כלום, הכל בסדר. מכילים את זה, לא נורא, כולם טועים, נתקן את זה מיד. נשלים את זה. אז יש כאן שותפות מאוד גדולה, והרווחה מאוד גדולה בנפש. אז לכן, גם אם אדם נפגע, גם אם אדם עשה טעות, גם תמיד שיתוף עם אכלה, זה הרווחה מאוד גדולה בנפש, ובאמת גם קרבה גדולה. אי הקשבה, דחיית השיתוף, כאילו, אל תשתף, זה לא מעניין. או האשמות על הדבר, או טענות על הדבר, הם רק מצירים יותר. וזה חלק מאותו לשון, שומר פי ולשונו, מכל מה שכרגע תיארתי, מה שבעצם מעצים את הקושי, אתה שומר מזה, אז אתה נשמר מהעצמת הבעיה, שומר מצרות נפשו. ולעומת זה, אם תשיח, תדבר, תשתף, במקום שיעזור, להשתתף איתך. ואם גם הבן זוג ידע להשתתף ולהכיל ולהקשיב טוב, אז יש משהו דרך שיחות גם בזמני מצוקה, וההפך, בזמני מצוקה, שיוצרים לנו חיבור מאוד עמוק. חיבור מאוד טוב, כי אנחנו מרגישים בטוחים שיש לנו דווקא בזמן של החולשה שלנו, של הגלות שלנו, אנחנו לא לבד. כי כשאנחנו נמצאים במצב של רוממות ואנחנו לא לבד, נו, זה יותר קל. כי תמיד רוצים את הקרבה של ההצלחה או של הרוממות. אבל כשאנחנו נמצאים במצוקה, אנחנו משתפים ומקבלים אוזן קשבת ואכפתיות והזדהות והאכלה ואמירה שהכל בסדר, זה הרבה הרבה יותר קל, זאת אומרת, זה הרבה הרבה יותר עוזר לחוויית האחדות ולחוויית החיבור השלם. אז זה השומר פי לשונו, שומר מצרות נפשו, עם החשיבות של דיבור שהוא מאוד מאוד עוזר. ולכן, בני זוג, ופה אני רק רוצה להשלים את התמונה, כי התמקדתי בנקודה אחת, אז רק אני אשלים את התמונה כמשפט אחד, בלי להרים עליו. ברור שחלק מלספר ולדבר, זה לספר על דברים טובים, להחמיא, ולשתף בדברים טובים שקורים לך, וזה מאוד חשוב. מה זה משנה? לא, קרה משהו טוב, תשתף. תשמח את השני בדבר הטוב. כאילו יש משהו שאנחנו צריכים לפתח את הביחד. ועל זה אין מה לדבר, שצריכים להחמיא וצריכים לשתף בדברים הטובים, וצריך לעודד. זה דברים מובנים אליהם שמאוד חשובים, וכשלא עושים את זה, זה חבל. אלא אפילו במקומות של קושי ופגיעה וטעות וכישלון, אחד הדברים שאדם עשה פשלה, נכשל, עשה טעות, לפעמים טעות, היכולת לשתף בצורה נכונה, בלי להאשים כמובן, וההקשבה שתהיה, שלא יתקפו אותו, ולפתח הקשבה והאכלה, זה אחד מהכלים שהכי מרוויחים בצריב, הפוך מהמצר, הרווחה בנפש. אני מספיק בטוח. אני מספיק בטוח שאני יכול לשתף. ואז זה בהחלט יוצר את היציאה מהמצרים האלה. רק פה באמת חשוב לדעת שזה חשוב לשני הצדדים. אתה יכול להתאמן בזה קודם כל כשמשתפים אותך. ותמיד תקפיד על זה, לא להאשים ולא לבוא, אלא להכיל, לקבל, להרגיע, להקטין את המצוקה, להביע הזדהות עם הקושי. לא ללעוג, זה המקום שלך ששומע את הדברים עכשיו, מה שצריכים לעשות. ובוודאי שצריך גם בן זוג, כי פה זה לא לבד. אתה כשומע יכול להכיל. אבל הרבה פעמים אתה רוצה להשמיע ולא ידעו להכיל אותך, וזה יהיה מאוד קשה. אז צריכים לדאוג בזוגיות ששני בני הזוג ידעו כמה חשוב ההכלה, כמה חשוב לספר על מצוקה, אבל כמה חשובה התגובה כשמספרים. כשאם אדם בא ומספר, קשה לי או נכשלתי או טעיתי, מגיבים בצורה נכונה, זה רק מעצים ומחבר את הקשר יותר. שאלות. נכון, השאלה היא כזאת. אם אתה רוצה לשתף בביקורת שלך את הבן זוג, על מה הוא לא בסדר, והוא מתרץ את עצמו, מה עושים? אז אני עכשיו מסביר, באופן ששאלתי את השאלה, בדרך כלל שאנחנו מבקרים את השני, הוא יתרץ את עצמו, כי אף אחד לא רוצה להיות מבוקר. לכן אני הסברתי מקודם, שהדרך הנכונה זה לא לבקר, כדי לא להביא את השני להצטדק או לתקוף, אלא לשתף. ולשתף פירושו לא את הביקורת. חסר לי משהו מסוים. אני יודע שאתה או את לא התכוונתם ולא זה וזה בסדר גמור, רק אני רק רציתי לשתף מה היה משמח אותי יותר, מה חסר לי, מה הייתי רוצה שיהיה, למרות שאני יודע שזה בסדר. ברגע שאתה אומר, אני יודע שהשני בסדר גמור, אז הוא כבר לא מאוים. אם הוא לא מאוים, הוא יכול להשתתף איתך במצוקה, בין לסייע בה או בין להקשיב אליה. אבל ברגע שהוא מרגיש מבוקר או מואשם, שזו אותו צורה, כמו שהסברתי, אז נכנסים להתגוננות. ועוד פעם, זה לא בדיוק הדבר שמקל עלינו לדבר ביחד. להפך, לא נדבר יותר, כי זה רק מדליק את הקושי שלנו.
אני תראה פה מצב תקין. מה קורה אם נגיד בני הזוג לא התחילו ככה בצורה כזאת, באמת היה קצת הרשמות, היה זה, איך מגיעים, איך מתקנים, בקיצור, איך מגיעים לכן מצב חדש, איך עושים ריסט, איך עושים מחילים חדש,
זה השאלה. קודם כל שאלה מאוד נכונה, כי צריכים לדעת שצריכים לעשות, להתחיל התחלה חדשה. ובלשון של הרמב״ם בהלכות תשובה, צריכים לדעת שלדברים האלה צריכים לעשות תשובה. אם אדם אכל אוכל לא כשר, לא מהדרין, אכל אוכל לא כשר, כפשוטו, תופס את הצורך, אה, מה אכלתי? טריפה. מלא חרטה, רוצה לעשות תשובה, איך הוא נפל לזה? איך הוא קטימה את עצמו? בסדר, אז התשובה הזו ילך לרב, יבקש... ילמד איגרת התשובה, יעשה תשובה על זה, יתקבל לעצמו להיעדר יותר. למה? כי הוא טעה, אז הוא צריך לעשות תשובה. הרב בהלכות תשובה אומר שזה טעות לחשוב שאנחנו צריכים לחזור רק על המאכלים, על הטעויות במאכלים או במעשים. צריכים לחזור גם על הדעות בתשובה. והדעות זה מקום הרבה יותר גרוע איך אומר הרב בהלכות תשובה. זה מקום הרבה יותר גרוע. למה? כי מה זה הדעות? זה הגישה הרגשית שלנו למצבים. אז אם בני זוג יש להם דעה, דהיינו מצב רגשי כזה, שאנחנו כל הזמן, נגיד, מבקרים ולא משתפים, או משתפים לא נכון, או מאשימים, זה מצב שצריך לחזור עליו בתשובה. זה קודם כל. זאת אומרת, צריכים לדעת שזה סוג של מצב תודעתי שהוא שקול בערכו לכל דבר אחר שהוא לא נכון, צריכים לתקן אותו. ככה לפחות לפי הרמב״ם בהלכות תשובה. עכשיו, אחרי זה מגיעים לשאלה, איך עושים תשובה? עושים תשובה קודם כל על ידי קבלה על העתיד. זאת אומרת, מה בעצם הרעיון העיקרי? רגע, מה אני כל הזמן האשמתי אותה? לא משנה, הוא או היא או ביחד, כל הזמן רבנו בהאשמות, כל הזמן להגדו אחד לשני, אוקיי. הבנתי שזה טעות. אז מה עושים? קודם כל, התשובה הזה, משנים את ההתנהגות, נוהגים אחרת. אם נוהגים אחרת, אני עכשיו, אז כבר זה חלק עיקרי בתוך המקום של התשובה. החלטה? לנהוג אחרת. אבל, בדרך כלל, זה הרבה יותר עמוק. כי להתנהגות יש שורשים. זאת אומרת, החלטתי, קבלה לעתיד, אבל יש לזה שורש. מה גרם לי לפעול כך? ועל השורש הזה צריך להתחרט. זה החרטה. חרטה על העבר וקבלה לעתיד. כי אם אני לא מתחרט על העבר, העבר ממשיך לקדם אותי. חרטה על העבר זה להבין מה טעיתי בהתנהגות הזאת. כי איך מתחרטים? אם אדם אומר ככה, כשאני האשמתי אותה בכל הצרות שלי, זה צדקתי, כי היא באמת אשמה בכל הצרות שלי. אבל מה אני יכול לעשות? זה עובדה. אבל עכשיו זה לא טוב, כך מקום הנרבים, אז מהיום אני אחליט שאני לא אשים אותה כל הצרות, שפחות נריב. אבל מה שהאשמתי אותה, אני אמרתי את האמת, אבל מה אפשר לעשות? זה לא עוזר לי. זה לא יעזור לו, זה לא קבלה אמיתית לעתיד. כיוון שהוא בטוח שהוא צדק בכל האשמות שהוא האשים אותה, אז זה ייתן לו להישאר בדיוק באותו מקום. כדי לתקן, צריך להתחרט על העבר, זה להבין מאיפה בא לי להאשים אותה כל הזמן. זה לא רק כי ככה התרגלתי, ככה ראיתי בבית, ככה חשבתי שזה נכון, לא ראיתי את המציאות נכון, אני סתם כזה מריר ומתלונן תמיד, כל סיבות שעומדות מאחרי הדבר. כשאדם מזהה את הסיבות מאיפה הוא טעה וקולט, זה נותן לו כוחות מאוד עמוקים. נותן לו כוחות מאוד עמוקים לשנות התנהגות גם אם היא אוטומט. גם אם היא אוטומט. בגלל שההבנה העמוקה מאיפה אני התנהגתי בטעות עוזרת. זוכר לגבי השאלה שלך. איך עושים ריסט? עושים שתי דברים. קודם כל מקבלים לעתיד, מבינים שזה טעות, ורוצים להתנהג אחרת. אבל באמת לרוב זה לא מספיק. אנחנו צריכים להבין מאיפה בא לנו המקום המוטעה הזה. לפני שהכנסתי פה לשיעור, קיבלתי טלפון. ואני חייב להגיד שדי הפליא אותי, השיחה הזאת. אני אספר את זה למה, די הפליא אותי. לא ציפיתי לכזה טלפון. היה לי שיחה עם בני זוג לפני שבוע או שבועיים, שהיה שם קושי מאוד 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 גדול של כעסים מתפרצים בצורה מאוד מאוד קיצונית. מאוד מאוד גדולה. אתה רואה, התפרציות מאוד קשות וכו'. כשניתחנו את ה... שאלתי אותם איך היה בבית שלה, איך היה בבית שלו. אז הוא תיאר שצור הבית לא היה כאלה בעיות, ובאמת הוא גם לא מתפרץ, אבל היא תיארה, אצלה היה תיארה תיאור מאוד מאוד גדול של התפרציות ופגיעויות ודברים מאוד מאוד לא פשוטים. בעצם הקישור וההבנה איך היא מחכה את ההורים שלה. זה עסקנו בעיקר בשיחה, איך היא נוהגת בדיוק כמו האבא והאימא שלה, למרות שהיא כל כך לא רצתה וכל כך סבלה מזה. עכשיו קיבלתי לטלפון שהיא לא מאמינה על עצמה, ומשהו מאוד גדול השתנה, אמנם זה רק זמן קצר, אבל היא צלצלה לשאול איזו שאלה מסוימת, אבל תוך כדי היא סיפרה שהיא לא מכירה את עצמה, כי זה ממש נראה לה פלא, איך היא עכשיו נוהגת אחרת. אבל זה באמת לא כל כך פלא, למרות שבדי שזה דבר שהוא הרגל, זה לא פלא, כי כשמבינים לעומק את מה אתה, למה אתה פועל ככה, ואת מי אתה מחכה, יותר קל לך לעצור את עצמך. כשלא מבינים את זה, יותר קשה לצאת מזה. וזה בעצם העומק של המושג חרטה, ולכן צריכים, אם אנחנו נוהגים בצורה כזאת, שרק מאשימים לדוגמה, צריכים להבין את המקור של זה, ואחרי שאנחנו מבינים את זה בצורה ברורה, יותר קל לנו לפעול בצורה נכונה מאשר אם לא מבין את זה. שאלות תוספות. טוב, שיהיה פסח כשר ושמח.